ואמר לעם ישראל, אתם תהיו עם הנבחר, יש לנו סגולה מסוים, יש לנו כוח מסוים, יש לנו קדושה מסוים שמוקנית לנו מכוח כלשהו. והרבה נותנים אנחנו מערבבים בין הדברים, אנחנו מחברים בין הדברים, ואנחנו לא תמיד מבדילים ולא יודעים מאיפה באנו, מי אנחנו, מה אנחנו, מה השורשים של עם ישראל.
אנחנו לא מבדילים מאיפה באנו, מאיפה ההיסטוריה שלנו, מה אנחנו, מי אנחנו, מה מרכיב את האישיות שלנו, מה מרכיב את היהדות שלנו. הרבה מאוד דברים לא ברורים לנו. נסתכל דבר פשוט, אנחנו עם ישראל יודעים בדרך כלל כשיש בעיה, יש לנו צרה, מה אנחנו עושים? בוטחים בזכות אבות, מבקשים מהקדוש ברוך הוא שבזכות אברהם, יצחק ויעקב נזכה לישועה, נזכה לברכה, נזכה לכל הדברים. ככה בדרך כלל אנחנו כל פעם שיש לעם ישראל צרה מסוימת נאחזים בזכות האבות. כל תפילה, ומה אנחנו פותחים אותה, מזכירים את שמותיהם של אבות הקדושים, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. אנחנו צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא סתם נעמדים ופונים אל הקדוש ברוך הוא, גם זה סוג של תפילה, אבל התפילות המרכזיות שנתקנו ונקבעו לעם ישראל, אלו תפילות שאנחנו מתפללים על ידי מסילה שאבות הקדושים סללו. אברהם סלל תפילה, יצחק סלל תפילה, יעקב סלל תפילה. כל פעם שאנחנו צריכים עזרה במשהו מסוים, אנחנו נאחזים באבות הקדושים. מה נראה אם כן שכל הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, שכל היכולת ישועה שהקדוש ברוך הוא מושיע אותנו היא בזכות האבות הקדושים. אנחנו נכדים של אברהם, יצחק ויעקב, שהוא מאוד יקרים לקדוש ברוך הוא. אז כמו שמקובל בעולם שאם מישהו עשה למישהו טובה, אז הוא גומל חסד לאדם, לבנים שלו, לנכדים שלו. אדם בעל ערכים, אדם בעל מידות, יודע שצריך להכיר טובה, וזה אחד מהיסודות הגדולים ביותר, שלא רק היהדות עומדת עליה, אלא כל האנושות כולה עומדת עליה, ומאמינה בכלל הזה שיחסי גומלין, טובה שמוכרים אחד לשני, זה דבר כל כך חשוב, ככה הקדוש ברוך הוא מוכר לנו טובה. חוץ מזה, מה אנחנו יודעים כנגד זה, שעל מה באמת גם מבוסס כל הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא? שמירת התורה והמצוות, שכשעם ישראל הולכים בדרך טובה, כשעם ישראל שומרים את התורה, כשעם ישראל מקיימים את המצוות, אז הקדוש ברוך הוא נותן להם טוב, נותן להם שפע, נותן להם ברכה והצלחה. כשפחות, אז גם הקדוש ברוך הוא נוהג עם עם ישראל בפנים יותר קשיחות וזועפות ופחות מעניק להם. אז מה הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא? קשר של אהבה וגמילות חסדים והכרת הטוב על מי שהיו אבות שלנו, או שכל אחד ואחד נבחן על פי המעשים שלו, ועל פי מה שהוא עשה הוא מקבל, ועל פי מה שהוא לא עשה הוא לא מקבל. באמת אלו שני ערוצים נפרדים לגמרי. אדם שקורא את התורה, אדם שרואה את כל הסדר השתלשלות של עם ישראל, חושב, הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל מארץ מצרים, ושאל אותם אם רוצים לקבל את התורה או לא, ואז הקדוש ברוך הוא נתן להם את התורה. אבל משהו פה לא מסתדר, משהו פה לא מסתדר במפה הכללית של המציאות. הקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל מארץ מצרים, ואומר להם, אתם תהיו הבנים שלי, אתם תהיו ממשיכי דרכי. אתם הדבר החשוב ביותר, אתם עיקר הבריאה, אני עושה אותות ומופתים למענכם ודברים מאוד גדולים. ואז פתאום הקדוש ברוך הוא בא לבני ישראל ונותן להם בצורה הדמוקרטית והחופשית ביותר לבחור האם הם רוצים לקבל את התורה או לא. אז מה זה? עם ישראל, אם כן, בדרך כלל אדם שמתנה דבר מסוים, אם אדם שרוצה לתת לאדם מסוים משהו יקר אחר, אז הוא מתנה איתו, אתה תשלם לי את זה. אדם לא קודם כל נותן את המתנה ואז דורש את התשלום. זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה. הקדוש ברוך הוא קודם כל נותן את המתנה לבני ישראל, מוציא את בני ישראל מארץ מצרים, ואז דורש את התשלום, האם אתם רוצים לקבל את התורה או לא. זה לא מסתדר במבנה הכללי. אז רבותינו אומרים לנו באמת שאלו שני דברים נפרדים לגמרי, שאין ביניהם שום קשר. יש לנו סוג של קשר אחד עם הקדוש ברוך הוא, שזה העובדה שאנחנו בנים של אברהם, יצחק ויעקב. זה מה שמקנה לנו טובה, זה מה שמקנה לנו זכות, זה מה שמקנה לנו את כל הדברים הטובים. אנחנו בנים של אברהם, יצחק ויעקב, הקדוש ברוך הוא מחויב לעבוד על כל מה שמסרו את נפשם במשך ימי חייהם, אז תמיד הקדוש ברוך הוא יש לו סוג של מחויבות כלפינו בגלל מישהו אבותינו. זה ערוץ אחד של הקשר עם הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא, בלי שום קשר לנתינת התורה, היה הוציא את בני ישראל מארץ מצרים, עשה להם את כל הניסים ואת הנפלאות וכל הדברים הגדולים. אחרי שבני ישראל יצאו מארץ מצרים, בתור בנים של אברהם, יצחק ויעקב, ללא שום מחויבות לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אמר להם, מעבר לזה, אני מוכן לתת לכם עוד טובה, אני מוכן לעשות איתכם עוד חסד, מוכן לעשות איתכם עוד דבר גדול מאוד. מה? לתת לכם את התורה, לתת לכם את חוקי החיים, לתת לכם את ההדרכות ואת הדברים שאם תשמעו אותם, אם תלכו לאורם, יהיה לכם את החיים הטובים ביותר. ובני ישראל אמרו, כן, אנחנו מוכנים לדבר הזה. זה לא היה תנאי מחייב, זה לא שהקדוש ברוך הוא אמר, אני מוציא אתכם מארץ מצרים, ורק אם תקבלו את התורה, רק אם תקבלו את מחויבות ללכת בעקבות הדרכות שלי, אך ורק אז אתם תהיו הבנים שלי ותהיו כל הדברים? ממש לא. כחלק מהחסדים שהקדוש ברוך הוא עשה עם ישראל, כחלק מהטובות שהקדוש ברוך הוא עשה עם ישראל, גם הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את התורה. הרמב"ן כותב שהמצוות שאנחנו מוצאים שבני ישראל הצטוו לפני מתן תורה, יש מצוות מסוימות שבני ישראל לא הצטוו עליהם. בארץ מצרים יש מצוות שניתנו לעם ישראל במראה, כשבני ישראל במראה. הרמב"ן כותב זה לא היה חובת מצווה שחל על בני ישראל, כמו שחל עלינו מצווה לשמור שבת, לשמור כשרות, כמו שאר המצוות, אלא זה רק המלצה. הקדוש ברוך הוא המליץ לעם ישראל כל מיני המלצות. אבל במתן תורה הקדוש ברוך הוא אמר לבני ישראל, יש את התורה שאם תרצו לקבל אותה על פיה, החיים על פיהם הם החיים המיוחדים והטובים ביותר. בני ישראל הסכימו, ואז נהיינו מחויבים בדברים האלה, וקיבלנו על עצמנו דבר שאנחנו מחויבים בו. למה כל כך חשוב לדעת את הדבר הזה ולהכיר את המפה הכללית של ההיסטוריה לעם ישראל? כדי לדעת שהתורה זה לא דבר קשה, התורה זה לא דבר נוקשה, התורה זה לא דבר חייב שאדם לא יודע איך להתמודד איתו, ונוגדים, והתורה נוגדת כל כך הרבה את חיי האדם. ממש לא. אבות אבותינו שיצאו מארץ מצרים והיה להם ניסיון חיים עצום, ועברו הרבה סבל, וידעו מה זה טוב ומה זה רע, טוב מאוד, הם ידעו שמה המתנה הנצחית שהם יכולים לתת לבני בניהם עד סוף כל הדורות, המחויבות של התורה הקדושה. כי רק המחויבות בחיים לתורה, למצוות שהקדוש ברוך הוא נתן, זה מה שנותן לאדם את ההבטחה לחיים המאושרים והטובים ביותר. התולדות יעקב יוסף, גדול תלמידיו של הבעל שם טוב הקדוש, שבעזרת השם בחג השבועות תהיה יום מילולתו, שואל בספר שלו בפרשה הקודמת, פרשת במדבר, הוא אומר כמה אנשים מנסים לעשות שלום ביניהם. השאיפה הגדולה ביותר של בני האדם זה שלום. אדם רוצה שלום עם אשתו, שלום, אישה רוצה שלום עם בעלה, שלום, חברים רוצים שיהיה ביניהם שלום, כולם רוצים שיהיה שלום. אם לכאורה יהיה שלום בין עם ישראל, אנחנו יודעים שהגאולה תבוא, יהיה הטוב הגדול ביותר, יהיה השמחה הגדולה ביותר, יהיה החיים הרגועים ביותר. אם לא היה סכסוכים, אם לא היה מריבות, אם לא היה לשון הרע, אם לא היה קנאות, כמה טוב היה, כמה אושר היה בעולם. אבל משום מה אף פעם לא מצליחים לעשות שלום. כולם רוצים שלום, 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 מדברים תמיד על שלום, בפועל תמיד כולם במריבות ובמחלוקות. למה זה? אם כולם יודעים שזו הסיבה שמעכבת את הגאולה, זו הסיבה שמעכבת את השפע ואת הברכה ואת כל הדברים הטובים, וכל כך רוצים את זה וכל כך יודעים שזה דבר נצרך, למה אף פעם לא צריכים להגיע לזה? אחד מגדולי הצדיקים שקמו לעם ישראל, רבי מאיר פרמשלן, היה מספר על צדיק שקדם לו, רבי שמשון ורטהיימר. הוא היה צדיק וגאון עצום, הוא היה רב ראשי, הוא אחד מהרבנים הגדולים בווינה לפני קרוב ל-500 שנים, והוא היה אדם חכם וצדיק ומשכיל, והוא היה קרוב מאוד לקיסר. הקיסר של וינה, האיש ששלט בווינה, הוא היה קרוב אליו מאוד. ואומר פרמשלן היה נוהג כל שנה לספר את הנרות, את הסיפור הזה, באחד החגים, אנחנו לא זוכרים איזה, אולי בחג החנוכה מול הנרות, אבל לא סתם הוא היה מספר את הסיפור הזה, אלא זה היה מנהג בחג מסוים תמיד לספר את הסיפור הזה. רבי שמשון ורטהיימר היה מאוד קשור לקיסר, קשר נפשי גדול היה ביניהם, הוא היה מייעץ לו, אומר לו הרבה מאוד דברים. והקיסר הזה פעם שאל אותו, למה אתם כל כך סובלים? הרי אתם עם מוצלח, אתם עם חכם, אתם עם מבריק, אתם עם שהכי הרבה מטיב לאנשים אחרים ומלמד אנשים אחרים. למה תמיד לא הולך לכם? למה תמיד אתם נכשלים? למה תמיד אתם מפסידים? למה תמיד אתם נהרגים? למה אתם במצב הזה? אבל רבי שמשון ורטהיימר ענה לו, בגלל שיש בינינו שנאת חינם, זו הסיבה. הקיסר הזה אמר בשום פנים באופן לא, אני לא מוכן להבין, שנאה יש ביניכם בסדר, אבל אתם שומרים שבת ושומרים כשרות וכל כך הרבה דברים אחרים אתם כן שומרים, אז על שנאת חינם יהיה ביניכם כל כך הרבה רע, על שנאת חינם יהיה ביניכם כל כך הרבה דברים קשים ולא טובים? הוא אמר לו, כן, על שנאת חינם. אמר, אני לא מקבל את זה. אם אתה נותן לי את התשובה האמיתית שאתה מסתיר ממני, תוך 3 ימים כל היהודים, כל מי שנמצא בעיר, יגורש. ואז אותו צדיק רצה להציל את היהודים, לענות לו תשובה אחרת, ובאו אליו מן החלום, מן השמיים בחלום, ואמרו לו, תיזהר לו להגיד סיבה אחרת. זו הסיבה היחידה שעם ישראל עובר את הצרות שהוא עובר, ותעמוד על זה, תהיה תקיף על זה, תגיד רק את זה. ותגיד לקיסר בשם פמליה של מעלה, ככה אמרו לו, שהוא עוד יבין למה יש כל כך שנאה בעם ישראל, ועוד יבין למה באמת השנאה הזאת היא כל כך גרועה ומתועבת. אותה קיסר ידע שרבי שמשון ורטהיימר, אדם חכם, אדם משכיל, אדם מרוח הקודש, קיבל את התשובה. לימים ככה הוא היה מספר, אומר מפרמישלן, פעם אחת הקיסר הזה נסע בדרך ואיבד את הדרך שלו. איבד את הדרך שלו בתוך כדי הנסיעה. הוא לא ידע איפה ללכת, המשמשים שלו, החיילים כנראה טעו גם בדרך והלכו למקום אחר, הוא מצא את עצמו לבד בלב יער. הגיע, שהוא התגלגל ממקום למקום, הגיע לבית של איזה יהודי. אמר לו, תרחם עליי, אולי משהו המלך. אמר לו, תרחם עליי, תעזור לי להגיע אל העיר. אותו יהודי מבוגר לקח את המלך אל העיר הגדולה. אחרי כמה ימים שהמלך הצליח להסתדר בעיר הגדולה ולחזור אל המלכות שלו ולתפוס את המלוכה, הוא ביקש שיקראו לו אותו יהודי. קרא לו אותו יהודי ואמר לו, גמלת איתי חסד, גמלת איתי טוב. אני רוצה לעזור לך, תגיד לי כל בקשה שתבקש, אני מוכן לתת לך. אמר לו אותו יהודי, תשמע, אני סוחר של איזה משהו כאן בעיר, אני מוכר, קונה איזושהי מין סחורה מסוימת. יש יהודי אחר שכל הזמן מתחרה בי, וגם הוא סוחר באותו דבר. שהמלך יוציא צו שאותו יהודי לא יכול לסחור יותר באותו דבר, שאני אהיה הסוחר היחיד שיכול לסחור בדבר הזה. אותו מלך אמר, כל כך משוגע, יכול לבקש אוצרות, יכול לבקש כל הדברים, מה אכפת לו שהשני לא יתחרה איתו, והשני לא יזיק לו, והשני לא יהיה באותה עמדה כמו. אותו אדם, אותו קיסר קרא לרב שמשון ורטהיימר ואמר לו, אני מבין את מה שאמרת, מוצדק כל הצרות שאתם עוברים, מוצדק כל הסבל שאתם עוברים, על השנאת חינם כל כך שורשית וקשה שיש ביניכם. אז למה יש כל כך הרבה שנאת חינם? שנאת חינם וחוסר שלום, בכל פלג ובכל חיבור, לא נמצא שני אנשים שיהיו ביחד יותר מכמה שעות, שלא יתגלה ביניהם שנאה בגלוי או בצפונות הלב. למה? אז התולדות יעקב יוסף משיב ועונה, הוא אומר, למה? כי אדם לא אוהב את עצמו. אנחנו יודעים ששלמה מלך אמר כלל מאוד גדול, כמיים הפנים הפנים, כך לב האדם לאדם. כמו שאדם בעברית בת ימינו מסתכל במראה, אז הוא רואה את עצמו, וכל הבעת פנים שהוא עושה אל השני, בעצם אותה הבעת פנים חוזרת אליו, ככה כשאדם ניצב מול השני, האדם מרגיש טוב מאוד. מה קורה בלב של השני? הוא מרגיש מה קורה, מה מתרחש בתוך הלב של השני, והוא מרגיש אותו דבר אצלו, וההרגשה הזאת מוקרנת חזרה. בעצם גלגל החוזר. אדם מרגיש משהו מסוים באופן אל-טבעי, הוא מקרין את זה לאדם השני וזה מוקרן אליו חזרה. אז למה אדם לא, למה אין שלום בין האנשים? התולדות יעקב יוסף כותב, כי האדם לא אוהב את עצמו, לכן אחרים לא אוהבים אותו. אדם שונא את עצמו, אדם לא אוהב את עצמו, אדם נגד עצמו, לכן אחרים לא אוהבים אותו, כי הוא לא אוהב את עצמו. הוא לא אוהב את עצמו, אז אחרים יכולים לאהוב אותו. אבל נשאל את עצמנו, מי לא אוהב את עצמו? כל אחד אוהב את עצמו. אדם קם ועובד ומשקיע ומדבר, עושה אפילו למען אחרים, כדי שהם יעשו טוב למענו. כל מה שאדם עושה זה בשביל שיהיה לו טוב. אז מה זה שאדם לא אוהב את עצמו? במה אדם לא אוהב את עצמו? שאדם לא עושה את מה שנכון בעבורו. אדם עושה את כל פעולות הלא נחוצות כדי להרוויח, כדי לעשות דברים, וגונב ומרמה. ומה הוא עושה בזמן הזה שהוא עובר על חוקי התורה? הוא מזיק לעצמו, הוא גורם לעצמו הפסדים, הוא גורם לעצמו לאבד זכויות, הוא גורם לעצמו דברים קשים מאוד. אז אדם שמנסה להצליח ומנסה לגרום לעצמו רווח, בזמן שהוא מזיק לנשמה שלו, בזמן שהוא גורם לעצמו הרבה מאוד דברים שהוא יצטרך לתת עליהם דין וחשבון לפני הקדוש ברוך הוא, הוא לא בן אדם שאוהב את עצמו, הוא לא בן אדם שרוצה בטובת עצמו. אז אדם לא באמת רוצה בטובת עצמו ולא באמת אוהב את עצמו, לכן האחרים לא אוהבים אותו. אם אדם באמת היה יורד לעומק נשמתו ומבין ויודע מה טוב בעבור הנשמה שלו, ואומר, אני עושה את מה שטוב לי, אני לא אדם משוגע שמזיק לעצמי, אני אדם שעושה את מה שטוב לי והולך בעקבות מה שטוב לי, כולם אוהבים אותו. אדם לא עושה את מה שטוב לו, אדם עושה את מה שהוא חושב שטוב לו, מה שיקצר לו את הדרך כדי שיהיה לו טוב, הוא אדם שמזיק לעצמו. כמו אדם שרופא אומר לו להימנע ממאכלים מסוימים כי יש בהם חומרים מסוכנים לבריאות שלו, אבל הוא אומר, אני רוצה ליהנות, אני רוצה שהלשון שלי תהנה מטעם מסוים, אז הוא אוכל את זה. הוא אדם שעושה טוב, הוא מזיק לעצמו, והוא לא אוהב את עצמו, ואיך אחרים יאהבו אותו. זה מצד אחד, הצד אחד של קבלת התורה, שאנחנו באמת מבינים ומגלים מה טוב לנו, מה הדרך הנכונה, הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, מה חוקי החיים שהוא רוצה להעניק לנו, ומנגד אפשרות אין סופית לקבל את כל הכוחות כולם. מה זה מעמד מתן תורה? אנחנו, כשמשה רבנו רצה לסכם את מעמד מתן תורה, את המעמד העצום והגדול הזה שעם ישראל עמד למרגלות הר סיני וקיבל תורה מהקדוש ברוך הוא, כשמשה רבנו בספר דברים רצה לסכם את כל הדבר הזה, מה משה רבנו אמר? אתה הורית על הדעת כי השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו. בני ישראל, אתם בארץ מצרים ראיתם כי הקדוש ברוך הוא האלוקים ואין עוד מלבדו. במעמד מתן תורה. לכאורה, למה במעמד מתן תורה? במעמד מתן תורה עמדנו למרגלות הר סיני והקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי השם אלוקיך ולימד אותנו תורה. איפה ראינו את הקדוש ברוך הוא? איפה ראינו את הכוח, את הממשלה של הקדוש ברוך הוא? ביציאת מצרים, שם ראינו את קריאת ים סוף, שם ראינו את כל המכות, שם ראינו ניסים גדולים ועצומים הרבה יותר ממעמד מתן תורה. אז למה משה רבנו אומר, לא, במעמד מתן תורה, שם ראיתם את כל הדברים, שם הבנתם כי השם הוא אלוקים ואין עוד מלבדו? לא, איפה ראינו כי השם הוא אלוקים ואין עוד מלבדו? ביציאת מצרים, לא במעמד מתן תורה, אלא מה רבותינו אמרו לנו? דבר אחר לגמרי. מי שמעמיק ומי שרואה את כל מה שספרי החסידות וכל רבותינו כותבים על פסח, על חג השבועות, מה המסקנה שהוא מקבל, מה הלימוד שהוא מקבל, אז רבותינו מלמדים אותנו שיש שני סוגי הנהגות שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. יש הנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם שהיא בעצם טבע, עולם של טבע, עולם שאנשים חלק מרוויחים, חלק מפסידים, הכל תלוי בהשתדלות של הבן אדם, הכל תלוי בכישורים של הבן אדם, הכל תלוי במי הוא האדם. אדם יש לו כישורים מבריקים וחכמים וחדים מאוד, הוא יצליח. אדם אין לו את הכישורים האלה, אין לו את האמביציה, אין לו את הביטחון העצמי, אין לו את כל הכוחות הפנימיים האלה, הוא ייכשל. זה עולם של טבע, זה עולם של רגילות. ובתוך העולם הזה של הטבע והרגילות יש מעל הטבע, שלפעמים הקדוש ברוך הוא עושה ניסים, לפעמים הקדוש ברוך הוא עושה כל מיני דברים על טבעיים. זה נראה דברים גדולים, זה נראה דברים מפעימים, זה נראה דברים שאין להם שני. אבל מה זה בתוך עולם הטבע? כשהקדוש ברוך הוא צריך לעשות נס, לשבור את הטבע, זה מראה שאתה עדיין בתוך עולם הטבע. זה לכאורה דבר גדול מאוד. הקדוש ברוך הוא עשה נס, הקדוש ברוך הוא העלים מחלה בצורה פילית, הקדוש ברוך הוא נתן פרנסה בצורה פילית שאינה שני. אבל לא, זה לא הוכחה על גדלות, זה הוכחה על קטנות. אתה נמצא עדיין בתוך העולם של הטבע, לכן הקדוש ברוך הוא צריך לעשות נס שישבור את הטבע. אבל מה ההנהגה המרוממת יותר והגבוהה יותר שבה הקדוש ברוך הוא הנהיג את העולם? ההנהגה שנגלתה בהר סיני. שמה היא ההנהגה שנגלתה בהר סיני? שהקדוש ברוך הוא לא נוהג עם האדם בטבע, שבשביל לעשות לאדם נס הקדוש ברוך הוא צריך לשבור את הטבע, אלא יש יהודים ויש אנשים שמתרוממים למקום גבוה כל כך, שכל הטבע שלהם זה נס. כל הטבע שלהם זה נס, ואדם קם בבוקר והוא יודע שהוא לא צריך לראות את השמיים נפתחים ושמשהו יד תרד מן השמיים ותשנה את החיים שלו, אלא הוא יודע שהוא יכול כל כך להיות בטוח בעצמו וכל כך להיות שלם עם עצמו, שהוא יודע שהקדוש ברוך הוא פועל מתוך המעשים שלו, הקדוש ברוך הוא פועל מתוך המחשבות שלו, הקדוש ברוך הוא פועל מתוך הדברים שלו. הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות משהו, לא צריך שתצא בת קול ותגיד כך וכך תעשה. הקדוש ברוך הוא מתוך השגרת חיים שלו, מתוך המחשבה שלו, מתוך הדיבור שלו, הקדוש ברוך הוא פועל והקדוש ברוך הוא עושה. זה מה שנקרא בלשון רבותינו אמונת הייחוד. מה זה אמונת הייחוד? שאדם מאמין שהכל הוא אחד. אין אנשים מסוימים, זה עם כוחות כאלה וזה עם כוחות כאלה, וכל אחד הוא משהו בפני עצמו, וכל אחד הוא גורם בפני עצמו. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה לשלוט בכל, הוא צריך לעשות משהו שישודד את כל המערכות וישביט את כולם. לא, הקדוש ברוך הוא פועל מתוכנו, ואין דבר שהוא חוץ מהקדוש ברוך הוא. אין דבר נפרד, אין כוח נבדל. אין מחלה שיכולה להתפרץ אם הקדוש ברוך הוא לא גוזר. אין מישהו שיכול לדבר או לעשות משהו אם הוא לא גוזר. אמונת הייחוד, הכל הוא אחד, הכל הוא משהו אחד. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא הוציא את בני ישראל מארץ מצרים, זה מדרגה אחת של אמונה, זה מדרגה אחת של התעלות לקדוש ברוך הוא. אמונה כזאת והתעלות כזאת שיש שגרה, אבל יש בתוכנו לגרד כל מיני ניסים ולנזכות לכל מיני ניסים בתוך השגרה. מעבר לזה, מדרגה יותר גבוהה, דבר יותר גבוה של הר סיני, מה זה שהקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי השם, אני אחד, אין כוח אחר ממני, אין עוד דבר אחר חוץ ממני, אני שולט בכל, אני מרומם אתכם למצב כזה שתדעו שהשגרה שלכם היא הנס, השגרה שלכם היא הדבר שאני מנהל. אנחנו יודעים תנועת החסידות פיתחה בעולם את השיטה ואת המחשבה שכל דבר הוא בהשגחת פרטית, שכל דבר, כל דבר הוא בהשגחה פרטית מהקדוש ברוך הוא. מי שיפתח את ספר החינוך, ספר החינוך הוא אחד קדמונים שקמו לעם ישראל, כנראה תלמיד של הרמב"ן, אנחנו לא יודעים בדיוק מי כתב את הספר הזה, אבל מפני 700 ו-800 שנה. הוא כותב שזה מחשבת תורה. הוא אומר, מי שחושב שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל דבר ודבר, הוא טועה פשוט במחשבה שלו. כך הוא כותב, אחד מהראשונים. זה דבר מפחיד, אבל כך הוא כותב, אדם, אנחנו חושבים לגבי צרת, הוא כותב את זה, הוא כותב, אדם שחושב שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל עלה, או על כל נמלה, או על כל דבר שקורה בעולם, זה פשוט שגיאה, זה פשוט טעות, זה לא נכון. הוא אדם שוגה שלא יודע מה זה אמונה. גם הרמב"ם ככה סובר, הרמב"ם והרמב"ן סוברים ככה, הרמב"ם סובר ככה בכמה מקומות, שיש מקומות מסוימים, דברים מסוימים שהקדוש ברוך הוא משגיח עליהם, שהקדוש ברוך הוא מתעסק בהם, ויש דברים שהקדוש ברוך הוא פשוט מניח להם שיהיה איתם מה שהם רוצים, ואם הקדוש ברוך הוא רואה צורך, הוא מתערב בהם. מה תנועת החסידות לעומת זאת לימדה? דבר הפוך לגמרי, שהקדוש ברוך הוא מנהל כל דבר, והקדוש ברוך הוא אחראי לכל דבר, ואין עלה שזז בלי הקדוש ברוך הוא, אין נמלה שזזה ונע בלי הקדוש ברוך הוא. אנחנו יכולים להגיד שאלו טועים, גדולי הראשונים, ספר החינוך, הרמב"ם, עוד ועוד אומרים שאין השגחה על כל דבר ודבר. צדיקים וקדושים אחרים אומרים שכן יש השגחה לכל אמונה דבר ודבר, אלא מה? זה שני עולמות שונים, ואדם בוחר באיזה עולם להיות. האם בעולם שאין השגחה, עולם שלא בכל, הוא לא יכול להיות בטוח שכל צעד וצעד שהוא עושה הקדוש ברוך הוא מנהל והקדוש ברוך הוא עושה, אלא לא, אם הוא נתקל במצב קשה מאוד וצריך לזעוק לקדוש ברוך הוא שיושיע אותו, שיעשה משהו כדי כן להשגיח עליו, או שאדם חי בעולם שהוא יודע תמיד שהוא מושגח והשגרה שלו היא הנס, הטבעיות שלו היא הנס בהתגלמותו. מה עם שני הדברים האלה? דבר אחד, יציאת מצרים, דבר שני, מתן תורה. ביציאת מצרים מה התגלה הדבר הזה? שבתוך השגרה בני ישראל יכולים לזכות לניסים. יש שגרה שהקדוש ברוך הוא לא משגיח, פתאום הקדוש ברוך הוא משגיח ועושה ניסים, כמו שקרה בארץ מצרים. מה היה בארץ מצרים? בני ישראל 210 שנים עינו אותם, גרמו להם סבל, עיקו אותם, עשו להם את הדברים הקשים ביותר, הקדוש ברוך הוא העלים את עינו ממנו. זה כתוב במפורש בתורה, שקדוש ברוך הוא לא שמע את צעקת בני ישראל. אחרי 210 שנים בני ישראל הצליחו לגרד ישועה, לזכות שקדוש ברוך הוא ישמע את כולם. דבר חשוב מאוד, אבל מה היה כל השנים האלה? למה בני ישראל סבלו כל כך? מה התחדש? מה נוסף להם במתן תורה? בזכות זה שהם קיבלו על עצמם את התורה, את זה שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך שגרת החיים שלהם. מה זה יציאת מצרים? מה בני ישראל אז היו? אנשים טובים שכשיש צרה זועקים ופונים אל הקדוש ברוך הוא. כך גם הקדוש ברוך הוא נוהג איתם. השגרה שלכם אני לא משגיח עליה. השגרה שלכם אני לא אחראי עליה. שתזכו אליי הרבה מאוד ותקראו עשרות ספרי תהילים ותפנו אליי, אז אני גם אפנה אליכם. מה זה בעצם מתן תורה? קיבלנו על עצמנו לנהל את כל אורחות החיים שלנו. כל מעשה ומעשה שאנחנו עושים. כל צד וצד שאנחנו עושים, לפי מה שהקדוש ברוך הוא אמר, לפי הדיבור של הקדוש ברוך הוא, גם הקדוש ברוך הוא נמצא על ידי המצוות שאנחנו מקיימים. בכל תחום ותחום הקדוש ברוך הוא נמצא, בכל תחום ותחום בחיים שלנו. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. הקדוש ברוך הוא ראה איפה אני יכול להוסיף להם עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה. הקדוש ברוך הוא הוסיף עוד מצוות כדי שיהיה לקדוש ברוך הוא יכולת להיכנס ויכולת לשרות בכל מעשה ומעשה שאנחנו עושים. וזה מה שהגמרא מספרת. הגמרא מספרת לנו אחד מגדולי התנאים, אחד מגדולי האמוראים, רב יוסף קראו לו, היה צדיק וקדוש ומראשוני הראשונים, הרב של הבית ורבה, שהוא כל ערב חג השבועות היה אומר לאנשים, לבני הבית שלו, תכינו לי עגל משולש, תכינו לי סוג של בשר מאוד משובח לחג השבועות. למה? כי אליו הוא יומה כמה יוסף יקה בשוקה. אם לא היום הזה של חג מתן תורה, כמה יוסף יש בשוק? מה הכוונה הפשוטה? אני, כך הוא היה אומר, אני רב יוסף, אני אדם חשוב רב יוסף, יודע תורה, תלמיד חכם, מנהיג בעם ישראל, ראש ישיבה, אדם עצום וגדול ביותר. אם לא היום הזה של מתן תורה, מה היה מייחד אותי ועושה אותי רב יוסף? הייתי כמו עשרות ואלפי יוסף שיש בשוק. אם לא הוא יומה, כמה יוסף ישקע בשוקה? כמה יוסף יש בשוק אם לא חג השבועות? כמו אדם שזכה במשהו גדול, אם לא יום השחייה, כמה אנשים היו בשוק? מבדיל אותו משאר אנשים. הוא היה בדיוק כמו כולם. יום השחייה זה מה שעשה אותו למשהו אחר. ככה רב יוסף אמר, יום מתן תורה זה יום השחייה שהשתניתי מכל האנשים האחרים. מה הוא מנסה להגיד פה? הוא מנסה להגיד פה שהוא שונה מכולם, שהוא מובדל מכולם, שהוא דבר גדול וחשוב מכולם. ודאי שלא היה אדם ענב וצדיק, וודאי שהוא לא ניסה להתפאר ולהגיד שהוא אדם חשוב מעל, שהוא היה אדם חשוב מעל לכל האנשים. אלא מה? נסתכל לרגע על פי מה שאמרנו. מה התגלה ביום מתן תורה? שאין אני ואתה ועוד אנשים וכל אחד הוא בעל שליטה עצמית. אם אנחנו חיים בעולם שכל אחד הוא בעל השליטה שלו ובעל הכוח שלו, אז כן, יכולות להיות בעולם מלחמות, יכולות להיות בעולם עזקים. מישהו קם על האדם איזה שהוא שונא, הוא יכול להשבית לך את החיים. הוא יותר חזק ממך, הוא יותר מתוחכם ממך. איזה תקווה יש לך, איזה יכולת יש לך, שום דבר, הוא יכול ברגע אחד להשבית לך את החיים. אבל אם אתה מאמין שהכל בידי הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא חי את החיים שלך, השגרה שלך היא בידי הקדוש ברוך הוא, אז באמת הכל הקדוש ברוך הוא. אז מה רב יוסף אמר? אילה והוא יומה כמה יוסף יקה בשוקה. אם לא היום של חג השבועות, אז לא היה אדם אחד בלבד, לא היה יוסף אחד בלבד, אלא מה? אני תלוי בהרבה מאוד אנשים. היוסף מי שאני, זה יכול לבטל אותו, וזה יכול לשנות אותו, וזה יכול לשנות אותו. יכול להיות הרבה מאוד ציורים של יוסף. אני יכול להיות יום אחד להיות אני, ואני יכול להיות יום אחד להיות עשיר. אני לא רב יוסף מי שאני, אני יכול להיות נתון באלף אופציות. אדם יכול להיות שבוי, ואדם יכול להיות אני, ואדם יכול להיות שבוי, ואדם יכול להיות עשיר, ואדם יכול להיות אלף דברים. מה גורם לזה שאתה יכול להיות בטוח שאתה במסלול שלך, בדרך שלך, במי שאתה, יום חג השבועות? לא התכוון להגיד כמה אנשים אחרים יש מושפלים וקטנים שנקראים יוסף ואני רב יוסף, אלא לא. אם לא היום הזה של חג השבועות, מי מבטיח לאדם שהוא בדרך הנכונה, שהוא עושה את מה שהוא צריך לעשות, שהוא הולך במסלול הנכון והמדויק? מה היום הזה של יום חג השבועות? זה מה שגורם שאדם יודע שהוא במסלול שלו, יודע שהוא במקום שלו, יודע שהוא תמיד יהיה מוצלח בחיים, והוא לא, אולי יכול להיות באלף מקומות אחרים שלא מוצלחים ולא טובים לו. משם רב יוסף שאב את כוחו. וזה גם מה שהחכמים שאלו. אנחנו יודעים שנשלחה שאלה מהחכמים שבבבל לארץ ישראל, מי עדיף, סיני או קררים? מי עדיף? אדם פלפלן גדול שיודע לפלפל בתורה ולהעמיק בתורה ולהוציא הלכות מקודשות מתוך התורה, הוא אדם שיודע הרבה מאוד תורה. אדם שיודע הרבה. מי אמרו? סיני עדיף. ומי היה סיני? מי שאלו בעצם? על רב יוסף. רב יוסף הוא היה סיני. מפה אנחנו מה רואים? שכל כוחו מאיפה רב יוסף שב? מסיני. מה זה בעצם האמונה הזאת? מה זה בעצם הכוח הזה? שהכל זה בעצם זה אחד. הכל זה הקדוש ברוך הוא. ועל פי זה אנחנו מבינים עוד גמרא. הגמרא אומרת ש... כשרבי הקדוש נפטר, רבי יהודה הנשיא נפטר, אז הספידו את רבי הקדוש. רבי הקדוש הגדול והקדוש והמיוחד, הספידו אותו. ומה ההספד שאמור עליו? מי שמת רבי, בטלה ענווה. מי היום שרבי הקדוש נפטר? נפטר, רבי יהודה הנשיא נפטר, אין ענווה בעולם. רבי יהודה הנשיא התייחד והצטיין במעלה רוחנית כל כך גדולה של ענווה, שמרגע שהוא נפטר כבר אין אנשים שהם ענבים בעולם. ואז מה גמר אומרת שמה? שקם רבי יוסף ואמר, אל תגיד את זה. למה? כי היא כענה. יש את ענה שלכן... אל תגיד את הדבר הזה. מה ההבנה פשוטה שאנחנו מבינים? הספירו את רבי יהודה הנשיא ואמרו, מי שמת רבי, בטלה ענבה. כל עוד רבי היה חי, הוא היה ענב גדול. מי שעומד כבר אין אנשים ברמת ענבה שלו. אז מה רבי יוסף קם ואמר, אל תגיד את זה. למה? כי היא כענה. יש את ענה. מה כמונה יש ענה? המשמעות הפשוטה, יש אותי. אני בעצם, אני יותר ענב מרבי הקדוש, ויש אותי הוא שאני ענב ברמה של רבי הקדוש, ולכן אל תגיד שבטלה ענבה. זה לא דרך חוכמה. זה לא דרך של עירת השם. אדם שרוצה להיות ענב ואומר, אל תגידו שאין ענב כמוני, אני הרבה יותר ענב. ממש לא. פעם איזה מישהו סיפר לנו שאיזה אדם שלא היה רוצה להתחתן, הוא היה אדם שהאמין בעצמו, שיש לו הרבה מאוד מעלות טובות, והרבה מאוד קדושה, והרבה מאוד צדקות. הוא אמר, איזה אישה מתאימה לי? איזה אישה יכולה להתאים לי? אני אדם כל כך גדול וחשוב. וכל הצעת שידור שהיו מציעים לו, הוא מיד היה פוסל. אמר, אני לא מקבל את ההצעה הזאת, היא לא מספיק חשובה ורמה לדרכתי. הוא הלך לרב אחרי תקופה וסיפר לו, אני מציעים לי הרבה הצעות שידוכים. אני פוסל את כולם וכולם לא מתאימים לי. אז הרב אמר לו, תשמע צדיק, לך חצי שנה, תלמד הרבה על מידת הענווה, ואחרי זה תחזור אליי ואתה תראה שהכל יסתדר. הרב התכוון שהוא ילמד חצי שנה על מידת הענווה, יהיה יותר ענווה, ואז יהיה מוכן לשמוע הצעות שידוכים אולי פחות ממה שהוא מדמיין ומצפה להם. אחרי חצי שנה הוא חזר לרב, הרב שאל אותו מה קרה. הרב אמר לרב, גרוע ביותר. מה? אז אמר לרב, עד עכשיו היו לי הרבה מידות טובות והוא מציעים לי כל מיני שידוכים לא לפי מעלתי. עכשיו נוספה לי עוד מידה, מידת הענווה, נהייתי ענב, ועדיין מציעים לי שידוכים באותה רמה. נוספה לי עוד מידה. מידת הענווה, איך זה יכול להיות? לא מבינים את זה שנוספה בי עוד מידה? אז ככה זה לא ראוי ולא נכון שרב יוסף יגיד על עצמו, כי היא כהנה, יש אותי, ולכן לא אמור להיות עוד, זה לא נכון להגיד שמי שרבי נפטר מן העולם בטלה הענווה. אז יש כמה פירושים לדבר הזה. המגלה העמוקות כותב מה כהנה, כי היא כהנה, אז הוא כותב שהוא מכילה. אז מה אחד הפירושים, פעם אמרנו את זה, פירוש לדבר הזה, שמה כהנה, כי היא כהנה, נראה מכך שרב יוסף קצת עירר על הענווה של רבי יהודה הנשיא. למה? כי אם נסתכל כמה פעמים במשנה, רבי יהודה הנשיא אומר, אני אומר. יש כמה משנות שרבי יהודה הנשיא אומר, אני אומר, אני אומר כך, אני אומר כך. 18 או 19 מקומות שרבי יהודה הנשיא אומר, אני אומר. לכאורה זה גם לא דרך ענבה להגיד אני אומר. אז רבי יוסף קצת ירר על זה, אמר אל תגידו על רבי שהוא כל כך ענב. היא כהנה, יש לה מקומות שהוא אמר אני, וזה קצת אולי גורע ופוגם בענבה של רבי יהודה הנשיא. אדם... ענב לא קם ואומר, אני אומר ככה וככה. לכן רבי יוסף אמר, אל תגידו כי היא כהנה. יש את המקום, אל תגידו שרבי יהודה היה כל כך ענב. יש את המקומות שאומר ענה. אבל מה זה באמת שרבי יהודה הנשיא אמר לעצמו, אני אומר, אני אומר, אני אומר. אז המגלה העמוקות כותב שמה זה אני? אז הוא כותב רבי יהודה הנשיא, המגלה העמוקות כותב, אני זה ראשי תיבות, ניצוץ יעקב אבינו. רבי יהודה הנשיא היה ניצוץ נשמה של יעקב אבינו, והמקומות שהוא אומר, אני אומר, מה הוא התכוון לומר? שזה מגיע מתוך השורש נשמה שלו ששייך ליעקב אבינו. לכן אומר, אני אומר, לא כדי להגיד מה הוא אומר, כדי לרמוז לנו, הדבר הזה מגיע מתוך ניצוץ נשמתו של יעקב אבינו שנמצא בי. אבל מה הפירוש המחודש? מה הכוונה המחודשת יותר למה שהוא אומר, כי היא כהנה, כי היא כהנה, כי אני נמצא? אז לפי מה שאמרנו זה מסתדר. אמרנו שמה היה האידיאולוגיה של רבי יוסף? מה היה הדבר שרבי יוסף אמר? אין דבר כזה שזה יש לו כוח, וזה יש לו כוח, וזה יש לו כוח. הכל בידי הקדוש ברוך הוא. הכל נמצא אצל הקדוש ברוך הוא, ולכן הקדוש ברוך הוא תמיד מנווט ומנתב את החיים של האדם. אז מה זה אומר, כי היא כהנה? אז נשים לב, כשהקדוש ברוך הוא התגלה לעם ישראל, וגילה להם את ההנהגה הזאת שלו, כשהקדוש ברוך הוא נגלה לעם ישראל ואמר להם, אין כזה דבר יותר שאתם תחיו בתוך הטבע, ויש אדם שהוא פחות מוצלח, יש אדם שהוא יותר מוצלח, יש אדם שהוא יותר כישוני, ויש אדם שהוא פחות כישרוני. אין כזה דבר. כל הכוחות הם בידיי, ואני נותן את הכוחות לכל אחד ואחד. וכל אחד יכול להתעלות למקומות הגבוהים ביותר, או לרדת למקומות הנמוכים ביותר, ברוחניות ובגשמיות, ברגע אחד, כי אני היחיד שיש בעולם. איך הקדוש ברוך הוא אמר את זה? אנוכי השם אלוקיך. התרגום אונקלוס, התרגום אונקלוס, אונקלוס לגר שכתב את התרגום. איך הוא מפרש את המילה אנוכי השם אלוקיך? את המילה אנוכי, מה אומר? אנה. ככה אומר המילה אנה, אנוכי השם אלוקיך. איך הוא מתרגם את המילה אנוכי לארמית אנה? אז מה רבי יוסף אמר, אל תגידו שרבי, מי שרבי מת בטלה ענווה, אין יותר בעולם. זה לא נכון, מידה לא שייכת למישהו פרטי. כוח מסוים לא שייך למישהו פרטי. היא כהנה, יש את מתן תורה שם נאמר, אנוכי השם, שכל הכוחות הם בידי הקדוש ברוך הוא. ואם כל הכוחות הם בידי הקדוש ברוך הוא, אין כזה דבר שמידה מסוימת שייכת למישהו מסוים. אין דבר כזה שכוח מסוים שייך למישהו מסוים, ואם הוא הלך אין יותר את הכוח הזה. מישהו היה נותן לאדם פרנסה, ואדם הזה כבר לא נמצא, האדם הזה הפסיק לתת לאדם פרנסה, אז זהו, אדם שקיבל את הפרנסה, אין לו תקווה, אין לו יכולת, הוא לא יכול יותר להתפרנס. לא, יש תנוכי השם אלוקיך, שמה הקדוש ברוך הוא לימד אותנו, שכל הכוחות הם בידיים שלו, לא בכוחות של פלוני ולא בכוחות של אלמוני. אז רבי הנשיא, אז רבי יוסף טען להם, איך אתם אומרים מי שמת רבי בטלה ענבה? הענבה שייכת רק לרבי? ממש לא, זה דבר שהוא שייך לקדוש ברוך הוא, ולכל אחד הקדוש ברוך הוא יכול לתת כל כוח וכל מידה וכל דבר שהוא רוצה. מה אם כן אנחנו למדים שהכוח של חג השבועות, ההתקרבות אל המידה הזאת, ההתקרבות אל הכוח הזה, שאין טבע, אין כזה דבר כזה שיש לאדם פחות כישרונות, יותר כישרונות, יותר קדושה, פחות קדושה. אין כזה דבר, ממש אין כזה דבר. בחג השבועות הקדוש ברוך הוא לוקח כל בן אדם אל המקומות הגבוהים ביותר, אם הוא רק עולה על הרכבת הזאת, אם הוא רק מאמין באמונה הזאת, ומקבל על עצמו את הכוח של התורה, שהיא הכוח המעמיד של העולם, שהיא הכוח, הכוח והשור של כל העולם, העל טבעי, הקדוש ברוך הוא מעלה אותו ברגע אחד אל המקומות העל טבעיים. המרשם, המרשם, כותב שמה הסיבה שאוכלים מאכלי חלב בחג השבועות? כל החגים כולם אנחנו אוכלים מאכלי בשר. אוכלים מאכלי בשר בחג השבוע, בחגים. חג השבועות פתאום אוכלים מאכלי חלב. מה יש לנו חג השבועות? מה אנחנו רוצים ללמד? מה אנחנו רוצים לדעת על חג השבועות שלכן אנחנו אוכלים מאכלי חלב? אז אומר, נסתכל. אם נשים לב, אדם רוצה לאכול בשר. איך האדם אוכל בשר? אדם לא יכול עכשיו פתאום ללכת לקחת בהמה, לקחת ממנה עבר ולחמם אותו ולאכול. אי אפשר. צריך לשחוט את הבהמה. צריך לעשות כל מיני פעולות רוחניות. צריך לשחוט את הבהמה, למלוח את הבשר, לעשות כל מיני פעולות כדי שהבהמה תהיה כשרה וראויה לאכילה. תהליך מסוים שאדם צריך לעבור כדי שהבהמה תהיה מטרף, מדבר לא כשר, לדבר כשר למהדרין שאפשר לאכול אותו. זה בשר. חלב לעומת זאת מהו? גם דבר טמא שהופך להיות דבר כשר. אבל מה? בלי שום תהליך. הבהמה, אם אנחנו רוצים לאכול בשר, היא טמאה, אסור לאכול בשר, אנחנו רוצים לשחוט אותה ולהעביר אותה תהליך מסוים כדי לאכול אותה. חלב מאיפה הוא מגיע? מדם. מה יש בגוף של הבהמה? דם. הדם הזה בתוך הגוף של הבהמה הופך לחלב, החלב יוצא ובלי שום הכשר, בלי שום דבר, אדם יכול לקחת את החלב ולשתות אותו. לא עובר שום תהליך, אדם שותה את החלב. זה לפני כן דם, זה לפני כן דבר אסור. אחד האיסורי אכילה החמורים ביותר בתורה זה איסור אכילת דם. איך ברגע אחד זה הפך להיות מותר? הרי זה לא עבר תהליך של הכשרה, זה לא עבר תהליך של להיות דבר כשר שמותר לאכול. כך כותב המרשם, זה בא ללמד אותנו לגבי חג השבועות. כל שאר החגים, כל שאר הזמנים, אדם מבין מה זה החג, אדם מבין את העניין, הוא רוצה להתעלות למקום אחר, הוא צריך לעבור תהליך, הוא צריך להכין את עצמו, הוא צריך לעבור סדר מדרגות, הוא צריך לעלות, להתעלות, להבין, ללמוד, לשנות מעשים, לעשות הרבה מאוד דברים עד שהוא מגיע לפסגה. כל זה בכל שאר החגים. לכן אוכלים בשר, ללמד את האדם, אתה אוכל משהו שעבר תהליך כדי שמותר לך לאכול אותו. כך אתה, אם אתה רוצה להפוך להיות מתאמה לתא, או אתה צריך לעבור תהליך מסוים. חג השבועות אוכלים מאכלי חלב. למה? ללמד את האדם שאין את התהליך הזה. אדם ברגע אחד יכול לעלות אל עורום המעלה, אל המקומות הגבוהים והמיוחדים ביותר. אמרנו אתמול, שאם נסתכל בתורה, כשהתורה כותבת את העניין הזה של ההגעה של בני ישראל להר סיני, כשהתורה כותבת לנו שבני ישראל באו אל הר סיני ממצרים, מכל התהליך שהם עברו, איך התורה כותבת את זה? ביום הזה באו בני ישראל אל מדבר סיני. ביום הזה באו בני ישראל אל הר סיני. לכאורה זה לא דבר נכון. למה זה לא דבר נכון? כי אנחנו מבינים שכל מילה שנכתבה בתורה היא קיימת ונכונה ומדויקת לעד ולעולמי עולמים. כל מילה תורה שנאמרה, דבר שנאמר בתורה לא רלוונטי רק לשעתו, אלא הוא רלוונטי לתמיד, לעולמי עולמים. אמרנו גם השבוע שערוך השולחן כותב, שאם נסתכל בברכת ההפטרה, מה אנחנו אומרים בברכת ההפטרה? אנחנו אומרים, כי דבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם. דבר אחד מהדברים שהקדוש ברוך הוא אמר, אף פעם לא שב ריקם. דבר מובן, הקדוש ברוך הוא, אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא נאמן, שאם הוא מבטיח משהו מסוים, הדבר הזה תמיד יתקיים. אין דבר שהקדוש ברוך הוא יבטיח ושב ריקם ולא יתקיים. אבל מה זה כי דבר אחד אחור מדבריך לא ישוב ריקם? מה המילה אחור מוסיפה? אלא מה הוא מוסיף? הוא אומר, אנחנו לא משבחים את הקדוש ברוך הוא רק שדברים שהקדוש ברוך הוא יבטיח הוא מקיים. לא, אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא שאפילו דברים שהקדוש ברוך הוא יבטיח בעבר ומתקיימו כבר, באחור כבר הם מתקיימו, עדיין הם לא ישוב ריקם. תמיד הם מתחדשים תמיד. אז כל דבר שכתוב בתורה תמיד מתחדש וקיים. אז אדם פותח את התורה ומברך, יודעים, הקדוש ברוך הוא נתן לו תורת אמת. תורה זה הדבר האמיתי ביותר. ומה כתוב בתורה? ביום הזה באו בני ישראל מדבר סיני. זה לא ביום הזה. זה לפני 3,000, לפני יותר מ-3,000 300 שנה. מה זה ביום הזה באו בני ישראל מדבר סיני? זה לא נכון. לפני 3,000 שנה באו בני ישראל להר סיני. אלא מה הקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותנו? נסתכל לרגע. כשבני ישראל הגיעו אל הר סיני, לא אפשר לבקש מהם שום דרישה. הם ידעו את התורה. הם ידעו מה זה התורה, ידעו מי התורה, ידעו מה כתוב בתורה, לא ידעו שום דבר. אפשר לבוא אליהם באיזה טענה, הקדוש ברוך הוא יכל להתגלות בהר סיני ולהגיד לבני ישראל, למה אכלתם עד עכשיו בשר וחלב? למה עד עכשיו לא שמרתם שבת? למה עד עכשיו ככה? למה עד עכשיו ככה? לא אפשר לבוא אליהם בטענות. הם לא הכירו את התורה. הם לא ידעו מה זה התורה. לא אפשר לבוא אליהם בשום טענה. אז כמו שבני ישראל באותו יום שבאו למדבר סיני, לא אפשר לבוא אליהם בשום טענה, והקדוש ברוך הוא פטר אותם מכל מה שהיה עד עכשיו, והקדוש ברוך הוא התחיל להם תהליך חדש לגמרי. כך כל יהודי בכל שנה ושנה מגיע ליום הזה, מגיע לזמן הזה של מתן תורה, הקדוש ברוך הוא רואה אותו כאילו עכשיו הוא בא אל סיני, כאילו עכשיו הוא בא אל הר סיני. כמו שלפני כן הקדוש ברוך הוא לא הסתכל על כל העבר, על כל העבר שלהם, ככה הקדוש ברוך הוא רואה כאילו הרגע הזה בני ישראל, כל אחד ואחד בכל דור שהוא, מגיע אל מדבר סיני, מגיע אל מתן תורה, ומחדש הוא יכול לזכות בכל ההשפעות, בכל העניינים, בכל החסדים ובכל הדברים הגדולים ביותר. אם רק אדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים שלמה, אם רק אדם מקבל על עצמו באמת ובאמונה לקבל את התורה ולהיות נאמן לתורה הקדושה כפי שהיא, אדם יכול להגיע אל המקומות המרוממים והגבוהים ביותר, כי זה הסמל, זה המהות, זה העניין של מתן תורה. כמו שאמרנו, אנוכי השם אלוקיך, שכל הכוחות כולם, כל הדברים עצמם הם בידי הקדוש ברוך הוא, וכל יהודי ויהודי שומע את זה, מי שיש לו מדרגה רוחנית ואוזן רוחנית שומע את זה. החזקוני, אחד מהגדולי מפרשי התורה, כותב בהקדמה שלו, כל מי שרוצה יפתח את זה בהקדמה לתורה, הוא כותב אני מעיד שראיתי בחלומי את כל השם אומר, חושבים בחג השבועות, הוא אומר אני שמעתי אני יכול להעיד ששמעתי בחלומי, לא בחג השבוע, וכך הוא כותב, רואים שדבר שיכול לשוב על עצמו, אני שמעתי בחלומי את כל השם אומר את עשרת הדיברות. כל יהודי ויהודי שומע את זה. למה אנחנו ערים כל הלילה בחג השבועות? אין כזה מצווה בשאר החגים. חג השבועות אנחנו ערים כל הלילה. חג השבועות אנחנו נמצאים כל הלילה ערים ולומדים תורה. למה? אז אחד מגדולי חכמי תימן מלפני מאות שנים כותב בספר שלו שזה הלילה היחיד בכל ימות השנה שיש רגע מסוים שכל בקשה שהקדוש ברוך הוא, אדם מבקש מהקדוש ברוך הוא, מתקיימת. אז אנחנו לא יודעים מתי הרגע הזה, אבל לפחות את האדם מר, אז הקדוש ברוך הוא משפיע על אדם דברים טובים. ואם יש לאדם איזושהי משלת רב, לב, רצון בלב שלו, הקדוש ברוך הוא משפיע עליו באותו רגע. זה הלילה היחיד. יש רגע מסוים בליל חג השבועות שדבר שאדם מבקש מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נותן לו. אדם ישן, אדם לא רוצה רצונות כשהוא ישן. אדם ישן, הוא בטל מרצונות. הנשמה נלקחת ממנו, הוא חולם חלומות, הוא לא יודע מה הוא רוצה, מה הוא לא רוצה. אז אם אדם יהיה ישן בליל חג השבועות, אז מה יקרה? הקדוש ברוך הוא לא רואה את הרצונות שלו, לא יודע מה הוא רוצה או לא רוצה בשמיים, אז הוא מאבד את הרגע הזה ולא זוכה לשום דבר. אבל אדם שער וחי, אז הלב שלו עוד בוער, הרצונות עוד קיימים בו. הקדוש ברוך הוא ברגע הזה המיוחד בחג השבועות, הרגע הזה של הסגולה, הרגע המיוחד הזה, הקדוש ברוך הוא רואה מה בדיוק האדם רוצה באותו רגע, והקדוש ברוך הוא גוזר על האדם את מה שהוא רוצה. כל דבר שאדם רוצה, כל דבר שאדם יכל לבקש מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רואה מה הדבר שרצית. מחיר הצדקים, אנחנו עם 40 מעלות חום, לא מרגישים טוב, אבל משתדלים. אז הקדוש ברוך הוא רואה מה הרצון של האדם, איזה כיסופים יש לאדם בלב, איזה משלת לב יש לקדוש ברוך הוא לאדם, והקדוש ברוך הוא נותן את זה לאדם. ונשים לב למה אנחנו לא ישנים בחג השבועות. אמרנו על זה כמה וכמה טעמים במשך התקופה האחרונה, אבל עוד טעם נגיד את זה. חג השבועות לא ישנים בלילה. תמיד הלילה זה זמן של שינה. הגמרא אומרת, הלילה נברא לשינה, לא לעבודה. ביום עובדים, בלילה ישנים. כל השנה כולה אנחנו ישנים בלילה. חג השבועות בלבד, אנחנו ערים בלילה. מה העניין שפתאום אנחנו מחזקים את הלילה? פתאום נותנים כוחות ללילה. פתאום מאירים את הלילה. אז נשים לב, כל מי שמכיר את ההתחלה של התורה הקדושה, יודע את מה שהתורה מספרת בפרשת בראשית. התורה הקדושה מספרת לנו בפרשת בראשית שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא ברא שני כוחות חזקים, שני כוחות מיוחדים בעולם. מה עם שני הכוחות האלו? השמש והירח, שני כוחות שווים. היום השמש היא גדולה, היא מהירה, היא נותנת אור, שופחת אור, כמות של אור עצומה לעולם, וכולם רואים את הממשלה של היום. כולם, כל אדם יודע שהיום יותר חזק מהלילה. ביום יש אור עצום, בלילה יש ירח שקצת מהיר וקצת נותן אור אל הדרכים. זה בסך הכל מה שיש. בבריאת העולם זה לא היה ככה. האור של הירח והאור של האור של השמש והאור של הירח היו שווים בגודל שלהם. לשניהם היה בדיוק את אותה כמות של הערה, ושניהם היו נותנים את אותו אור. אבל מה בא הירח ואמר לפני הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא, שני מלאכים אינם יכולים ללוך בכתר אחד. הקדוש ברוך הוא בראת שני כוחות שווים, הם לא יכולים להיות בכתר אחד, הם לא יכולים לשמש שניהם בכתר אחד. או אחד מהם צריך להיות גדול, או שהשמש תהיה גדולה יותר, או שאני הירח תהיה גדולה יותר. אי אפשר ששניהם יהיו באותה רמה. מישהו צריך לשלוט, מישהו צריך למלוך. ואז מה הקדוש ברוך הוא אמר? את הירח חשבת ורצית שתהיה גדולה יותר, את לא תהיה גדולה יותר. את תהיה קטנה יותר, והשמש תשלוט עליך. אז השמש היא נהייתה המלך, היא נהייתה הגדול, והירח הוא נהיה קטן, והוא נהיה הזהיר יותר. השמש, שניהם היו שווים, שניהם היו מולכים בכתר אחד, כך הלשון בחזל. והקדוש ברוך הוא הנמיך וחיבה, והקטין את הירח וגדיל את השמש. ומאז מעלה אל הנהיה, זמן שבדיעבד, זמן שפחות אפשר לפעול, זמן שפחות אפשר ללכת, זמן שפחות אפשר לעשות. מאז שהקדוש ברוך הוא הקטין את הירח. בהתחלה השמש והירח היו שווים באותו גודל, שניהם היו בגודל אחד. הקדוש ברוך הוא הקטין את הירח, לכן הירח נהיה זמן של מנוחה, זמן של שקט, זמן שכמעט והולך לאיבוד. והיום, זמן השמש זה יום של פעולה, יום של עשייה, יום של דחיפה, יום שבו הקדוש ברוך הוא, יום שבו בני אדם עושים את כל, יום שבני אדם עושים את כל מה שהם עושים. מה בעצם הדבר הזה מראה? ששני הנהגות לא יכולים להיות במקום אחד. שני הנהגות לא יכולים להיות בעניין אחד. מה הירח אמרה? אי אפשר ששני דברים יהיו במקום אחד. אי אפשר ששני דברים יתנהלו ביחד. צריך משהו אחד בלבד. נשים לב בעצם מה אמרנו שקורה בחג השבועות. אין שני הנהגות שיש נס ויש טבע. בדרך כלל, רוב האנשים, מה ההנהגה שהקדוש ברוך הוא נוהג איתם? יש שני הנהגות ששייכות אצלם. יש טבע ויש נס. יש תקופה שהטבע שולט בחיים של האדם, אדם הוא בתוך הטבע, אדם מתפלל ומייחל לקדוש ברוך הוא, הוא זוכה לאיזשהו נס גדול, זוכה שהקדוש ברוך הוא עושה איתו נס. יש שני מלכים, שני הנהגות בחיים של האדם. זה מה שקורה בדרך כלל. הירח ביטלה את זה, הירח אמרה, אי אפשר שני מלכים ילכו בכתר אחד, אי אפשר ששני הנהגות יהיו ביחד. אז לכן גם נהיה בעולם, יש יום דבר גדול, לילה דבר קטן. ככה גם יש בחיים של האדם, יש שני סוגי הנהגות שונים, יש טבע ויש נס. הם לא יכולים ללכו בכתר אחד, לא יכול להיות שיהיה שניהם יחד. יש מדי פעם נס, מדי פעם טבע. מה מתחדש בחג השבועות? ששניהם בבת אחת. גם יש נס וגם יש טבע. הטבע הוא הנס, זה מה שקורה בחג השבועות. לכן בחג השבועות אנחנו לא שמים לב להבדל של בין היום ללילה. בדרך כלל היום אנחנו משגים בו את כל הכוחות והוא המולך, והלילה הוא הזמן שישנים בו, הוא הזמן שפחות משקיעים בו. בחג השבועות לא, בחג השבועות אנחנו משקיעים גם ביום וגם בלילה, שני מתרוממים. למה? כי ביום הזה חוזרים כמו לפני החטא, יש את שני הכוחות, כמו הירח ביטלה ומש, שני מלכים לא יכולים ללוך בכתר אחד, שני הנהגות לא יכולות להיות יחד. בחג השבועות כן יש שני הנהגות יחד, יש גם את הנהגת הנס וגם את הנהגת הטבע בתוך אחד בתוך השני. הטבע הוא הנס. אנחנו רואים בחג השבועות, אומרים מה הלילה גם הוא גדול, גם ההנהגה של הקטנות, של הלילה, של הטבע, של הדברים הקטנים, בהם מתגלה הנס, בהם מתגלים הדברים הטובים, ושניהם הולכים בכתר אחד. לפני שנמשיך, מישהו רוצה להוסיף, להגיד משהו?
ביום מבטל תורה, אז עם ישראל שכן ואיכן ישראל.
אוקיי, לא שומעים.
אז ביום מבטל תורה, עם ישראל ואיכן ישראל. הזרע שפרש כי איש אחד ולב אחד. הכל התאחד במתן תורה. אז אם לא מתן תורה, יש הרבה יוסי בשוקה. אבל מתן תורה קיבלנו את האחדות שכל עם ישראל זה אחד. אז יוסי בזה ויוסי בזה זה אחד. וכל אין כבר יוסי בשוקה. יש עדיין התאחדות כל אנשים עשו. עם ישראל נהיה אחד. אם לא מתן תורה, אז עם ישראל בפירות כבכל. התכנס בשוקה אם לא מתן תורה.
חזקה במור הצדיק. עוד מישהו רוצה להוסיף משהו? שלמה ודניאל? הצדיקים? הצדיקים? תודה צדיק. עוד מישהו רוצה להגיד משהו? הצדיקים? חג השבועות בפתח, נו. נו צדיקים. אתם רואים שניכם היחידים שמדברים. שניכם עוסקים בזיכוי הרבים באמת. אנשים שעוסקים בזיכוי הרבים, באמונה, בתמימות, בהקדשת כל הזמן, זוכים שתורתם יוצאת מהם. כן צדיקים.
חזק.
בשר חלב, בשר זרציות, רק שמש בהנהגה. כשזה מתהפך לחלב, אז זה חלב, חלב אותיות, בהנהגה לצרף חושך. אני חושב גם בהנהגה את החושך מצרפת בהנהגה.
יפה
מאוד.
ברוך השם, עוד משהו?
ראינו כבוד הרב החיזוק הזה של הנקודה שעם ישראל קיבל את הכוח במעמד הסיני לניהול של העולם. הרב דיבר על זה, זה אחד הדברים החזקים העיקריים שחושבים שצריך חזק בידיעה שלנו, שעל ידי התורה והתפילה ועבודת השם אדם יכול לשנות הכל.
אבל תורה אמיתית.
תורה אמיתית.
ראינו בימים האחרונים סיפור שהפליא אותנו ביותר. לא היינו מספרים את זה כי יש הרבה סיפורים שמתחדשים ו... מחדשים אותם, אבל זה סיפור שהיינו כתוב בספר אותנטי, בספר אמיתי. אז אמרנו, את זה נספר. וגם גילנו עדות לזה שכבר תופעה שיש שם הייתה כבר הרבה לפני רבות בשנים. כולם שמעו על המגיד רבי נחום מצ'רנוביל, מלאך השם בא לספר מאור עיניים. אז ראינו באחד הספרים האותנטיים ביותר שמספרים על החיים שלו, על מי שהוא היה, שפעם אחת הוא נסע בדרך, היה נוסע, כמו כל מי שהיה נוסע מעיר לעיר, היה נוסע במשך שבועות שלמים, לא כמו היום ברכב נוסעים מקום למקום, נסע מעיר לעיר, ובדרך הוא היה צריך לעצור באיזה אכסניה, עצר באכסניה אותי ורצה להיכנס לישון. אמר תיקון חצות, ולידו, כך כתוב שם, היה דרשן מדומה. כך. כבר אז היו דרשנים מדומים, אנשים שלא יודעים תורה ולא יודעים כלום, אבל לומדים ודורשים לציבור ואומרים, מראים כאילו יודעים הרבה דברים. כך כתוב, דרשן מדומה, היה שם דרשן מדומה, ואותו דרשן מדומה רצה השם שמו לחתור עם בעלת הבית, עם בעלת הבית שהייתה מארגנת את כל האכסניה הזאת, והוא ניסה לפתות אותה לדבר עבירה. והיא אמרה לו, כבודו תלמיד חכם, כבודו צדיק גדול, איך כבודו בכלל חושב על כאלה דברים? אז הוא אמר לה, תיק רגוע גברתי, אני יודע הרבה תורה, אני נלמד הרבה משניות, נלמד הרבה גמרה, ויחפר על זה. הכל בסדר, אין שום בעיה. אז רבי נחום מצ'רנוביל שמע את זה בעל מאור עיניים, אז הוא עשה רע, שם חשוב שמישהו מגיע, כל אחד נפרד לדרכו והלך. למחרת בבוקר אותו דרשן מדומה ירד בביטחון גדול אל ארוחת בוקר בבית מלון, והוא ראה את רבי נחום מצ'רנוביל שם. אז אמר לו, כבודו יגיד דבר תורה, כבודו יגיד משהו שהוא יודע, כבודו יגיד איזה משהו. אז רבי נחום מצ'רנוביל רצה לעקוץ אותו ולעורר אותו על מה שהוא עשה, אז הוא אמר לו, חז"ל אמרו לנו, על מי נאמר בגמרא שהוא היה עם הארץ? על מנוח. כתוב, מנוח עם הארץ היה. מאיפה לומדים את זה? כי הוא הלך אחרי אשתו. הוא הלך אחרי אשתו, לכן הוא היה עם הארץ. אז הוא אמר, מה קשור לזה שהוא היה עם הארץ? הוא היה הלך אחרי אשתו. מה זה קשור לזה שהוא עם הארץ? אז הוא אמר, אם הוא תלמיד חכם, הוא לא הולך אחרי אשתו. הוא הולך אחרי מקומות אחרים, ולומד תורה, ואחרי זה מחפר על זה. מאיפה אנחנו יודעים שהוא היה עם הארץ? מזה שהוא הלך אחרי אשתו. לא היה לו תורה לחפר על דברים אחרים שהוא עשה. אז ככה התורה זה כלי להתעלות בו. אמת, חזק. מי שחכם יבין, מי שלא עדיף. אז הקדוש, ככה אדם צריך לקחת את התורה על דבר שנבנים ממנה, ולא להגיד על ידי התורה ועל ידי תהילים ועל ידי כל מיני דברים אפשר להקל ואפשר לעשות דברים שונים. עוד דברים צדיקים? נו.
לקשר את העניין שרב יוסף אמר עם רבו יום הקר מספר קבשוקה עם הגמרא שהוא אמר כגוננה. זה ידוע שהבעל שם טוב הקדוש כותב שאיך מגיעים למידת הענווה, איך הצדיקים הגדולים שהגיעו למדרגות גדולות השיגו את הענווה. זאת אומרת, כי הם הבינו שמה שהם עושים יותר מאדם אחר, כי זה מה שניתן להם מן השמיים, ואם אדם אחר היה מקבל את אותם כלים, הוא היה עושה בדיוק אותו דבר, או אפילו יותר מזה. אז כתוב שבמתן תורה, הקדוש ברוך הוא חילק את התורה לפי כל נשמה ונשמה. אז לכן רבי יוסף אמר על עצמו שהוא ענב, כי אין לי מה לתלות בעצמי, זה מחמת החלק שניתן לי במעמד הר סיני, לכן זכיתי למה שזכיתי בידיעת התורה. לכן אמר, אם לב היום, הקם יוסף יקרא בשוק, כי זה שניתן לי במעמד הר סיני, החלק שלי בתורה, זה מה שגרם להיות רבי יוסף. ולכן הוא לא החזיק לעצמו שום טיבותה, ותמיד החזיק בענבה.
חזק. נשאל אתכם שאלה שחשבנו עליה לאחרונה צדיקים. חג השבועות הוא יום ההילולה של דוד המלך. דוד המלך, מלך ישראל, קודש הקודשים. ידוע שכל דבר של דוד המלך, כל זמן שקשור לדוד המלך, אנחנו נמנעים ממנו בשנה. מה לילה? יש שני לילות בשנה שבהם אנחנו לא ישנים. ליל הושענא רבה וליל חג השבועות. שני ימים של דוד המלך. חג השבועות יום ההילולה של דוד המלך, לא שנה רבה, יום השביזה של דוד המלך. תמיד שיש דוד המלך יש חיים, יש רצון, יש כוח, יש את כל הדברים. אמרנו אתמול, יש משפט שלא כתוב בחז"ל, אבל כן כתוב בספרים מאוחרים בתורה, אין דבר העומד בפני הרצון. מה זה אין דבר העומד בפני הרצון? אז ראינו שרבותינו מולנו, אין דבר העומד בפני הרצון, דבר ראשי תיבות, דוד בן רות. דוד והסבתא שלו, רות, כשמסתכלים עליהם, מסתכלים על הכוח רצון שלהם, מסתכלים איך הם הגיעו משום דבר. והם זכו להיות משפחת המלוכה, רות שהייתה מואביה ומרוחקת מעם ישראל, ודוד המלך שהיה רועה צאן והיה שום דבר, זכה שממנו יצא מלך המשיח, ממנו תצא כל המלוכה, רואים אותם, מבינים מה זה כוח הרצון, מבינים לאיפה רצון אמיתי וכן יכול להביא את הבן אדם. מה אנחנו עושים כהתייחדות עם דוד המלך בחג השבועות? קוראים את מגילת רות. ככה חז"ל תקנו, שבחג השבועות קוראים את מגילת רות. השאלה, לכאורה, דבר יותר נכון ואמיתי שנקרא את ספר התהילים. אנחנו לא צריכים, רות המואביה לא כתוב בשום מקום, לפי מה שאנחנו יודעים, שהיא נפטרה בחג השבועות. לא. אז יש לנו ספר שדוד המלך עצמו כתב, ספר גדול, ספר גדול, ספר קדוש, נקרא את ספר התהילים בחג השבועות. דבר יותר חשוב וטוב, לכאורה.
יש יסוד שכבוד מורנו ורבנו אמר פעם על הגמרא שנכנס שלמה המלך לבית המקדש והדלתות של ההיכל נפתחו עד שהזכיר את הזכות של דוד, של דוד המלך, ואז הם נפתחו הדלתות של ההיכל דווקא של קודש הקודשים. אז הרב מורנו ורבנו אמר למה? הוא אמר כדי שכולם יראו שבאמת היסוד והשורש הפנימי של כל המבנה הזה, אפילו ששלמה המלך בנה אותו, הנשמה שלו זה דוד המלך. אז אפשר להגיד גם פה שעם כל הכוח של דוד, מאיפה זה בא? זה בא מרות, מהסבתא שלו, המסירות נפש שלה והעבודה, המסירות נפש בעצם שהיא מסע עבודה פנימית, ואז נתן כוח לצאצאים ושפיץ לדוד המלך.
חזק. עוד שורה צדיקים? לא צדיקים? אני אסתכל ונסתכל ונשים לב. דיברנו על זה אתמול, לא את היסוד הזה, אבל הזכרנו שבחג השבועות יש שני דמויות מאוד מרכזיות. משה רבנו ודוד המלך. משה רבנו הוריד תורה מסיני, קודש קודשים, צדיק עצום. אין יום שאנחנו מתייחדים איתו, מתייחדים בו עם משה רבנו, כמו חג השבועות. כל מתן תורה, למה הקדוש ברוך הוא נתן את התורה לבני ישראל? אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, למה אני יורד אל הר סיני? ולמה אני נותן לך את התורה? למה? למען כי בך יאמינו בעולם, לעולם, בשביל שבך יאמינו לעד ולעולמי עולמים תמיד. הרמב״ם כותב באיגרת, שהוא ענה לחושים מתאמן או מאיזה מקום, כתבו לו שיש אנשים שמסתפקים, מאגרים, האם חלק של, האם היסודות של התורה נכונים או לא נכונים? הוא כתב, מי שמערר על היסודות של התורה, סימן שהוא לא יורד. יהודי. סימן שמשהו התבלבל בעם ישראל במשך הדורות והוא לא יהודי. למה? כי נתנה הבטחה למשה רבנו בהר סיני, בך יאמינו בעולם. יש הבטחה שהקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו, שכל יהודי ויהודי יאמין בו לעד ולעולמי עולמים. אז אדם שמערר ומפקפק על הדברים שמשה רבנו אמר, על המעלה של משה רבנו, סימן שהוא לא יהודי. אגב, זה לא נמצא בתשובות של הרמב״ם, אבל התולדות יעקב יוסף כותב, שהיה בידי הבעל שם טוב כתב יד של הרמב״ם או של אחד מתלמידיו, שהיה גם איזו קהילה ששלחה כל מיני שאלות וספקות באמונה לרמב״ם, והרמב״ם לא רצה לענות להם בעצמו, והוא ביקש מאחד מתלמידיו לענות להם, והוא כתב, אם אתם כותבים שאלות כאלה ויש לכם מחשבות כאלה, דבר אחד, סימן שנכשלתם במאכלות אסורות, ואם נכשלתם במאכלות אסורות, לא יערכו ימיכם. וכמה אחרי שהתשובה הזאת הגיעה לאותה אנשי אותה עיר, ככה יעקב יוסף כותב, בא איזה מלך והרג את כל אנשי העיר, הרג אותם וטבח בהם ועשה בהם דברים חמורים. אז חג השבועות הוא היום של משה רבנו, חג השבועות הוא היום של מתן תורה, ופתאום מצטרף אל העניין הזה מדוד המלך. דוד המלך מצטרף, וגם הוא אנחנו זוכרים אותו, לומדים אותו, מדברים עליו בחג השבועות. אז שאלה, אנחנו קוראים בחג השבועות את תורת משה רבנו, קוראים את דבריו של משה רבנו, את התורה הקדושה, מתייחדים עם משה רבנו, עם דוד המלך, למרות שאנחנו אומרים להתייחד, להתחבר לכוח של דוד המלך על ידי ספר התהילים, אנחנו לא מתחברים על ידי ספר התהילים, על ידי מה? על ידי מגילת רות. אז נגיד בזה יסוד גדול ובזה נסיים. נשים לב, למה קוראים בחג השבועות את מגילת רות? אז הגמרא אומרת שמי כתב את מגילת רות? שמואל הנביא. ולמה שמואל הנביא כתב את מגילת רות? להצדיק את הייחוס של דוד המלך. היה אירורים גדולים מאוד על הייחוס של דוד המלך. אמרו, הוא עמוני, הוא מואבי. התורה אמרה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. הסבתא של דוד המלך, רות, היא הייתה רות המואביה, היא הייתה מבני מואב. מואב זה אומה שהתורה כתבה בפירוש, לא יבוא אמוני ומואבי בקהל השם. הם לא אמורים לבוא, הם לא אמורים לבוא בקהל השם. דחו אותם מקהל השם. והיו כאלה שאמרו, דוד המלך מותר לבוא בקהל, לא מותר לבוא בקהל. אז גם שמואל הנביא שהמליך את דוד המלך ומשך את דוד המלך למלך, רצה להגיד לכולם שהייחוס של דוד המלך בסדר ולתת לו את האישור. לכן הוא כתב את מגילת רות, לייחס את דוד לרות ולהצדיק את הייחוס של רות המואביה. ככה רבותינו אומרים לנו. אבל מי שיסתכל והתבונן, יש מחלוקת בגמרא איך בעצם יכול להיות שמותר לגרר מואבית. רות המואביה הייתה מואביה, ומה כתוב בפירוש בתורה? אמוני ומואבי לא יבוא בקהל השם. אמוני ומואבי לא יכולים לבוא בקהל השם. אז איך אנחנו יכולים? אז יש כמה דעות בגמרא. בגמרא במסכת סוטה יש מחלוקת בין האמוראים, בין התנאים, האם חושבים בין רבי יהודה יש מחלוקת, כן, בין רבי יהודה לבין רבי שמעון, מה הסיבה שבגללה בני ישראל מותר לגייר אישה מואבית. מואבי אסור, מואבית מותר. אז יש מחלוקת. מה המחלוקת? דבר ראשון כתוב, לא יבוא, נקדים ונאמר למה. למה בעצם אסור לקבל אותם? כשבני ישראל היו בדרך לארץ ישראל, היו עמים שקיבלו את עם ישראל, התיידדו איתם, שיתפו איתם פעולה, היו ביחסים טובים מאוד איתם. שני אומות היו שנלחמו ביד קשה נגד בני ישראל. לא הסכימו לבני ישראל להיכנס בארץ שלהם, דחו את בני ישראל, התנהגו להם עם ישראל בצורה התוקפנית והרע ביותר, האמונים והמואבים. אז התורה אמרה, לכן לא מגרים אותם לעד ולעולמי עולמים. אותם לא מגרים, אותם לא מקבלים בשום אופן. ומאיפה אנחנו לומדים שזה אמונים ומואבים? זכרים, בנים. אמונית ומואביה, האישה שהיא אמונית או האישה שהיא מואביה, מותר לקבל אותם. אז יש מחלוקת בגמרא מאיפה אנחנו לומדים את זה. דעת, יש מחלוקת בגמרא. מה המחלוקת בעצם? מאיפה אנחנו לומדים את זה? האם מכך שכתוב לא יבוא אמוני ומואבי, אז אנחנו אומרים אמוני ולא אמונית. כתוב אמוני, לא כתוב אמונית. אז אמוני אסור, אמונית מותר. מואבי, כתוב מואבי, לא כתוב מואביה, אז אסור מואבי, מותר מואביה. או לימוד אחר, שמה האנשים, בני עמון ומואב, הם לא יצאו וקיבלו את עם ישראל, לא הכניסו אורחים, לא נתנו יחס טוב לעם ישראל, כשעם ישראל היה בדרך לארץ, ומה? דרכם של גברים לצאת ולעשות את הדברים האלה. נשים לא אמורות לעשות את הדברים האלה. נשים לא אמורות לצאת ולספק אוכל ולהכניס אורחים ולעשות כל הדברים האלה. זה מלאכה של הגברים. אז הגברים הם אלו שלא יצאו וקיבלו את בני ישראל בסבר פנים יפות וטובות. זה בעיה שלהם. לכן אנחנו לא מגרים אותם. אנשים זה כבר סיפור אחר, אנשים זה משהו, אנשים זה כבר סיפור אחר, הם לא יצאו לקבל את בני ישראל, זה לא אשמתם, לא היו מורים לצאת, לכן אנחנו מקבלים אותם. מחלוקת אם זו הסיבה או זו הסיבה. בא הרמב״ם ופוסל את שני הסיבות. הרמב״ם כותב בפירוש שלו מה? הרמב״ם כותב מה הסיבה שמקבלים את האמוניות, והמואביות מקבלים, והאמוני ומואבי לא מקבלים, מה הסיבה? הלכה למשה מסיני. הקדוש ברוך הוא אמר את זה. בהר סיני הקדוש ברוך הוא נגלה, מה זה הלכה למשה מסיני? שכשמשה רבנו היה בהר סיני, הקדוש ברוך הוא אמר לו כל מיני הלכות למשה רבנו, והם נקנו לעם ישראל. הצורה של התפילין, הרבה מאוד הלכות, הלכה ממשה מסיני. הקדוש ברוך הוא אמר את זה למשה רבנו. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אמוני ומואבי אסור, אמונית ומואבית מותר. זה דיבור שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו מהר סיני. וזו המסקנה של ההלכה. למה אמוני ומואבי אסור לנו לגייר, ואמונית ומואבית נקבות מותר לנו לגייר? ועל זה היה כל המחלוקת עם דוד המלך, מותר לבוא בקהל או לא לבוא בקהל. איך זה מותר? מאיפה למדנו את זה? הלכה למשה מסיני. לא בגלל שהם קידמו בלחם או לא קידמו בלחם, לא בגלל מה שמשה רבנו כתב בתורה, אמוני ולא מואמונית, מואבי ולא מואבית, לא אף אחד מהדברים האלה. הלכה למשה מסיני. ככה הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו בהר סיני, ומשם למדנו את הדבר הזה. אם כן, נבין למה אנחנו קוראים את מגילת רות בחג השבועות ולא את ספר התהילים. מהו ספר התהילים? כל ספר התהילים זה השתוקקות לקדוש ברוך הוא. בקשה מהקדוש ברוך הוא, רצון לקבל מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בבקשה. כל דוד המלך, מה דוד המלך עושה? מתחנן לקדוש ברוך הוא, מתפלל לקדוש ברוך הוא, דורש מהקדוש ברוך הוא, מבקש מהקדוש ברוך הוא, תאיר לי את פניך, שאני נצח במלחמות, שהסבל הקשה ייפסק. כל הדברים האלה דוד המלך מבקש ומתחנן כל הזמן, דוד המלך מתחנן ומבקש כל הזמן מהקדוש ברוך הוא. זה מה שדוד המלך עושה. אז אם כן, מה אנחנו יכולים לחשוב בחג השבועות? שיש שני ערוצי התקשרות לקדוש ברוך הוא. יש את המסלול של משה רבנו ויש את המסלול של דוד המלך. מה זה המסלול של משה רבנו? שאנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא דברים. אנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא הוראות, אנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא בקשות. הקדוש ברוך הוא פונה אלינו בדברים מסוימים. אנחנו ביקשנו לקבל את התורה? לא, הקדוש ברוך הוא פנה אלינו ואמר לנו בבקשה תקבלו את התורה. יש ערוץ שאנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא דברים, ויש ערוץ שני שאנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא. מה זה ערוץ שני שאנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא? הערוץ של דוד המלך. דוד המלך כל חייו מה היה? תחינה, בקשה, תפילה, לבקש, להתפלל, להתחנן מהקדוש ברוך הוא. אז זה מה שאנחנו יכולים לחשוב, שיש שני ערוצי התקשרות לקדוש ברוך הוא. יש ערוץ שהוא דרך משה רבנו, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, משפיע לנו, ויש ערוץ שני שהוא ערוץ של דוד המלך, שבו אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אנחנו מתחננים מהקדוש ברוך הוא, ואנחנו שואלים מהקדוש ברוך הוא דברים. שני ערוצים. אם ככה זה היה, אז היינו צריכים לקרוא את התורה עצמה, שזה הוראות ובקשות מהקדוש ברוך הוא בחג השבועות, ואת ספר תהילים, שזה בקשות שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו לא קוראים את ספר התהילים, קוראים דווקא את מגילת רות. שמגילת רות, מאיפה הגיעה? גם הלחמות למשה מסיני. מה להראות לנו? שגם מה שנראה שזה דוד המלך, שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ויש בין תקופות שהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו מאיתנו, והקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו מהיהודי, ואין ליהודי שפע, ואין ליהודי כוח, ואין ליהודי פרנסה, ואין ליהודי שום דבר טוב. אז מה אנחנו חושבים? הקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו מאיתנו, הקדוש ברוך הוא לא מתעניין בנו, הקדוש ברוך הוא לא שולח לנו דברים, ואנחנו צריכים לנסות כמו דוד המלך לבקש מהקדוש ברוך הוא, להתחנן מהקדוש ברוך הוא, לרצות מהקדוש ברוך הוא דברים. לא ולא, לא קוראים את ספר התהילים שכולו בקשה מהקדוש ברוך הוא, אלא קוראים את ספר מגילת רות, שמה הוא מורה? שגם כל העניין של דוד המלך, של הבקשה והתחינה מהקדוש ברוך הוא, זה לא בא מצידנו, זה בא מצד הקדוש ברוך הוא. גם הרצון שיש באדם, הרצון העז שיש לאדם להתפלל לקדוש ברוך הוא, לבקש מהקדוש ברוך הוא, שאדם נמצא במצב של חוסר אונים, שהוא לא יכול להתמודד עם כל הדברים שיש אצלו, והוא בא ומתפלל לקדוש ברוך הוא. זה לא שהקדוש ברוך הוא חסם את שערי השמיים ואין לאדם שום דבר, ואדם צריך איכשהו לבקש מהקדוש ברוך הוא ולורח משמיים. ממש לא. בכוונה הקדוש ברוך הוא עשה את זה, והקדוש ברוך הוא שמעורר בך את הרצון להתפלל אליו. הוא שמעורר בך את הבקשה ואת התחינה להתפלל אליו. לכן לא קוראים את ספר תהילים שכולו בקשה מהקדוש ברוך הוא, אלא מה קוראים? את מגילת רות, שכולו הוראה מהקדוש ברוך הוא. להראות לנו ששני הערוצים, שני הדרכים האלה, שניהם מהקדוש ברוך הוא. גם ספר התורה, שזה הקדוש ברוך הוא שלח לנו הוראות באופן ישיר, וגם מה שנראה שאנחנו מבקשים בקשות מהקדוש ברוך הוא, זה לא שאנחנו מתחננים לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יודע מה טוב לנו, והקדוש ברוך הוא קבע בעולם שכל דבר מגיע רק על ידי תפילה. לכן הקדוש ברוך הוא מחסיר מאיתנו דברים מסוימים שאמורים להגיע לנו, כדי שאנחנו נתפלל, כדי שאנחנו נבקש ונקבל את הדברים האלה מהקדוש ברוך הוא. לפני שנסיים, עוד משהו צדיקים? מי יחתום את הדברים? בפרטי תמשיכו לנו את זה צדיק, שמשמעו אתכם צדיקים, ברכה והצלחה וישועה וכל הטוב בבקשה.